סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב, ערב טוב. ברוכים הבאים, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. הייתה לנו איזו הפסקה קטנה בצל המלחמה, ושוב אנחנו נפגשים בתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות, כי המשברים באים והולכים, ואנחנו תמיד רוצים להרגיש טוב יותר, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ולהיות מאושרים, ולכן אנחנו תמיד ממשיכים. אז כיף שאתם איתי, ובואו נתחיל, אבל אתם יודעים, לא לפני שאנחנו שולחים תפילות לשלום החיילים, שמגינים עלינו בכל רגע, ואנחנו מאחלים גם רפואה שלמה לפצועים, שעדיין בתהליך שיקום, מדי פעם אני פוגשת אותם בתל השומר, איזה רוח, משהו. וכמובן, החטופים שלנו, הם בדרך הביתה. נחזיק את זה במחשבה שלנו ונראה את זה קורה. אז זוגיות, זוגיות היא קצת כמו ריקוד. לכל אחד יש את הצעדים שהוא רגיל אליהם מהבית, את הקצב האישי שלו, את הווייב. לפעמים זה מתחבר לנו בקלות, ולפעמים זה ממש דורש מאיתנו תאום. לפעמים זה גם דורש מאיתנו מישהו שילמד אותנו, אבל ברגע שמבינים את הצעדים אחד של השנייה, אפשר ככה להתחיל לרקוד ממש ביחד, בלי לדרוך אחד לשנייה על הרגל. אז היום אנחנו עוצרים רגע לשאול את עצמנו, למה אנחנו מתנהגים בזוגיות כמו שאנחנו מתנהגים? האם יש לנו בכלל שליטה על זה, או שכל מה שלמדנו מהילדות שלנו ממשיך להכתיב לנו את הדרך, גם כשאנחנו כבר גדולים? בדיוק על זה אנחנו נדבר היום, על דפוסי היקשרות, אותם הרגלים ודפוסים רגשיים שמלווים אותנו מהילדות, וככה כאלה שהצטרפו למחסן ההתנהגויות שלנו מתוך כל החוויות של החיים, ומשפיעים על איך אנחנו אוהבים, איך אנחנו מתקרבים, איך אנחנו נרתעים או מתרחקים בזוגיות. אנחנו ננסה להבין ביחד מה זה בכלל דפוס היקשרות, איך הוא בכלל נוצר. איך אפשר לזהות איזה דפוס יש לנו לבין הזוג שלנו, ואם זה בכלל מפריע לזוגיות? מה קובע את זה? האם זוגות עם דפוסים שונים יכולים להצליח לבנות זוגיות טובה, או שזה מתכון לצרות צרורות? ואם אנחנו רוצים שינוי כדי להיות יותר מאושרים ביחד, אז איך בדיוק אנחנו עושים את זה? היום באולפן יש לנו אורח מיוחד, שחוץ מזה שהוא יועד זוגי ומדריך הורים, הוא מנהל קבוצת פייסבוק ענקית של עשרות אלפי משתתפים ויועצים, והוא כאן איתנו. חיכיתי לו הרבה זמן כדי לעשות סדר ולעזור לנו לגלות איך אפשר לשבור את הלופים ולבנות זוגיות שמראה שמחה אמיתית. מור פלג, יועד זוגי ומנהל קבוצת מדברים זוגיות. מה שלומך? מור, אתה שומע אותנו? יש לנו מור, השידור עובר אליך.
כן, אתכם.
או שככה היית בהתפעלות מהפתיח המאוד נרגש שלי. אני, תשמע, אני...
מבריק, אני צריך להגיד.
תקשיב, אני חיכיתי לך כבר, אנחנו חודשיים מתכננים את התוכנית הזאת. אז מה שלומך עכשיו?
אני בסדר גמור, מצוין. עברנו תקופה לא פשוטה עכשיו, המלחמה, זוגיות של הרבה מאוד אנשים במשבר, להיות ביחד הרבה זמן בבית, מורכב עבור אנשים.
כן, נכון. בוא נצלול ככה, כי בדרך כלל לקראת סוף התוכנית אני כבר מתבאסת שלא נשאר לנו זמן, אז אני לא רוצה לבזבז לך עוד זמן על זה. וכדי שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת, אני זכיתי וממש אני נהנית מההיכרות הזאת, אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת לעולם היות שזוגי, מה מושך אותך בכלל בעולם הזה, ככה, קצת ידעו מזה מור פלג.
אוקיי, אז הסיפור שלי מתחיל פחות או יותר לפני 10 שנים, עד לפני 10 שנים עשיתי דברים אחרים לגמרי, אני כמו הרבה מאוד אנשים, הזוגיות שלי עלתה על סרטון, הדבר הזה מאוד יטריד אותי, כי אני אדם מאוד זוגי, תופס את עצמי מאוד זוגי, משפחתי מאוד, לא הבנתי איך לי לא מצליח. חברה טובה אמרה לי, אולי תיגש ללמוד ייעוץ זוגי? אמרתי לה, אני אשב בקליניקה, אני אשמע צרות של אחרים, זה לא מתאים לי, תני לי, אני לעשות את הדברים שאני אוהב. אבל כשהתחלתי ללמוד, והתחילה הכשרה המעשית, ופגשתי זוגות, טוב, הבנתי שאני מבין את הכאב שלהם, אני לא... מגיע אליהם ממגדל השן מלמעלה, אלא אני במקום שלהם, אני איתם בגובה העיניים, אני מבין מה כואב להם, מה קשה להם, ומהמקום הזה, ביחד עם הידע, אני יכול לעזור להם. וכשהבנתי את הדבר הזה, התאהבתי בו, ומאותו יום החלטתי שאני רק עסוק בלעזור לזוגות ומשפחות לחיות חיים טובים, לא כמו שהיו שלי באותה תקופה.
אתה יודע, זה ממש... זה מרגיש לי כאילו כמו חוט השני, כל כך הרבה אנשים שמגיעים לתחום הזה, וגם אני, ממש מגיעים, אמנם אולי כל אחד מתחום אחר, למרות שאני חושבת ששנינו באנו מהייעוץ הארגוני או משהו, אבל, אבל באים ככה בעקבות אותו כאב שחווינו, וראינו מה זה עושה לנו, ויש לנו איזה צורך כזה להשפיע ולעשות טוב, ואני רואה שיותר ויותר מאמנים, מטפלים, מגיעים ככה עם תחושה של שליחות, ואני מאוד שמחה על הדבר הזה. אני תמיד אומרת שאני מאוד רוצה קולגות ככה איכותיים, שנאמנים למקצוע, עושים את זה מהלב. נראה לי שחלקנו הגדול היה מוכן לעשות את זה בפילנטרופיה, אם היו נותנים לנו ככה את כל הפרנסה שהיינו צריכים, רק לעזור לאחרים. הנה, אתה מחייך, אני יודעת, אני מכירה את זה.
אני מחייך כי את יודעת, המילה שליחות היא מילה ענקית. ואני מרגיש יותר ייעוד מאשר שליחות, ממש ככה.
איך אתה מבחין בין ייעוד לשליחות?
שליחות, את יודעת, אתה עושה משהו בשביל מישהו, וזה בסדר גמור להיות שם עבור אחרים. ייעוד, אני מרגיש שנולדתי לדבר הזה, זאת אומרת, I born to it, ממש ככה. אני,
כן.
כל תא בגוף שלי עסוק בלעזור לזוגות ולאנשים להיות בטוב, אני ממש מקדיש את כולי לזה.
כן, כן. אני מרגישים את זה עליך כשאתה מדבר. אז בוא נצלול ככה לשאלה הראשונה, כדי להכניס את המאזינים שלנו לתוך הנושא, כי הוא נושא מרתק, מעניין שנוגע לכולם, לכולם. אתם לא צריכים להיות במשבר מיוחד, כדי שיהיה כדאי לכם לתפוס פה איזה חוט קטן, ואולי להבין משהו על הזוגיות שלכם. אז איך היית מסביר למאזינים שלנו מה זה בעצם דפוס התנהגות בזוגיות?
אז דפוס היקשרות או דפוס התנהגות, זה בעצם איזה משהו שנבנה מהשנה הראשונה של החיים שלנו. ובעצם האופן שבו אנחנו מרגישים בשנה הראשונה שלנו, כמה אנחנו סומכים על הדמות שמטפלת בנו, כמה היא קשובה עבורנו, כמה היא עונה על הצרכים שלנו, זה בעצם מה שיקבע איזה אנשים מבוגרים אנחנו נהיה, איך אנחנו נהיה במקום העבודה שלנו, איך אנחנו נהיה עם חברים שלנו, כמה אנחנו נרגיש בטוחים בעולם, וכמובן שכל הדברים האלו משפיעים גם על איך אני אהיה בתוך הקשר הזוגי שלי, ומי תהיה בת הזוג שלי, ולמה דווקא היא ולא מישהי אחרת, או הפוך, למה דווקא הוא ולא מישהו אחר.
אתה יכול לתת את זה ככה, כדי שמאזינים, שאולי פעם ראשונה שומעים את זה כזה בצורה מסודרת על הנושא, שהוא מאוד מאוד משמעותי לזוגיות שלנו. ממש, כל הזוגיות, לאורך כל הזוגיות, הדפוסים הם מה שמבטא אותנו בתוך הקשר. אז,
okay.
אז יש לך איזושהי דוגמה לאיזשהו דפוס התנהגות שנוצר בילדות, וממשיך להשפיע עלינו גם בזוגיות הבוגרת?
כן, לגמרי. תראי, ישנם ארבעה סוגים של דפוסים, דפוסי קשרות. יש את הדפוס הבטוח, את הדפוס החרד אמביוולנטי, את הדפוס החרד נמנע, ואת הדפוס המבולבל, נקרא לזה ככה, בסדר? ואני אלך שנייה רגע דווקא לדפוס הבטוח. תחשבי על זה שתינוק שנולד בשנה הראשונה שלו, אוקיי? ממש מהימים הראשונים, כל מה שהוא בסך הכל רוצה בעולם, זה שיהיה מישהו שם שיטפל בו, כי הוא חסר אונים בשנה הראשונה. הדרך שלו לתקשר עם העולם, זה הדמות הראשונה שהוא פוגש, הוא בעצם רוצה ליצור איתה איזשהו קשר, כדי שהיא תוכל לטפל בו. ואם הדמות הזאת נענית לו, נענית לו באופן חיובי, היא בעצם עונה לצרכים שלו, היא מבינה שכשהוא בוכה שהוא צריך מישהו שינחם אותו, שירזיק אותו בידיים, שייתן לו לאכול, וככה לאט לאט כשהוא גדל, יש שם כל הזמן מישהו שהוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש שהוא תמיד יהיה שם עבורו. הדבר הזה גורם לאותו תינוק לדעת שיש על מי לסמוך בעולם, ותמיד תמיד תמיד יהיה לו לפנות אל מישהו שיהיה שם עבורו. והוא בעצם מפתח אמון באנשים בדרך הזאת, וכשהוא גדל, הוא לומד להיות אדם בעל דפוס היקשרות בטוח. וזה משפיע בהמון המון המון מובנים על האופן שבו הוא תופס את העולם, הקשרים שלו עם אנשים, הביטחון העצמי שלו, הדימוי העצמי שלו, היכולת שלו לחקור ולהכיר ולהתערבב ולצאת מסיטואציות מורכבות, כמו מריבות, כמו פשוט הרבה יותר קל לו.
אני יכולה להגיד לך, זה... כן. כן. רצית להשלים משפט?
כן, אני אומר, ככה זה פשוט עובד. עכשיו תדמיינו לעצמכם מה זה דפוס נמנע, למה זה קורה, ומה זה דפוס חרד.
תן לנו איזושהי דוגמה על דפוס שנמנע או שחרד, כדי שלא נעשה את האנלוגיה בעצמנו.
אוקיי. אני לא רוצה להאריך לתפוס לך את כל התוכנית, רק עם הסברים על התיאוריה המעניינת הזאת של ג'ון בולבי.
לא, אני אגיד לך, כי אני כאישה וכאימא, גם אם אני מכירה כבר את הזה, אני רואה, אני גם מכירה את המאזינות שלנו ואת המאזינים שלנו, איזה שאלות כבר עולות לנו, וזה מרגיש לי כאילו, אוקיי, הסברת איך תינוק שקיבל את כל המעטפת שהוא צריך כדי להרגיש בטוח בעצמו, גם יודע לייצר קשרים בטוחים. אבל דווקא אנחנו לא הולכים ומסתכלים על הדפוסים כשהכל בסדר, אלא דווקא כשלא, וכן הייתי רוצה שזה יעזור להם אחר כך לצלול איתך לעומק.
אני אתן דוגמה. תדמייני תינוק שהוא נגיד בן למשפחה או ילד למשפחה מרובת ילדים. האמא מאוד עסוקה בלטפל באחים שלו הגדולים. הוא נולד, אוקיי? ועכשיו הוא בוכה. ו... אמא אומרת בשעה הזאת הוא צריך לישון, והיא לא יכולה להתפנות אליו ב-100%, אוקיי? אז היא נותנת לו לפקוט, והוא בוכה והוא בוכה והוא בוכה, והיא אומרת, הוא יבכה עד שהוא ירדם. מה התינוק הזה לומד? הוא לומד שאין לו על מי לסמוך. וכשאין לו על מי לסמוך, לאט לאט ככל שעובר הזמן, והוא חווה חוויות שפשוט לא אמפתיים לקושי שלו, אין שם מישהו שנמצא עבורו, הוא לומד שהוא לא יכול לפתח משהו רגשי עם אנשים אחרים, שאין על מי לסמוך. אז כשהוא גדל, הוא הופך להיות בן אדם שנמנע מסיטואציות רגשיות. למה? כי עבורו לפתח משהו אינטימי, במובן של יחסים בין בני זוג למשל, אוקיי? אז הוא פשוט נמנע מהם, אוקיי? כי אין על מי לסמוך. או שניקח אופציה אחרת, למשל תינוק שאימא שלו פעם ניגשת אליו לשמור עליו, כן? ופעם לא ניגשת לשמור עליו, ופעם הוא בוכה כי יש לו גזים ומאוד מאוד מאוד קשה לו, והיא מחזיקה אותו בידיים, ופעם היא כבר מתעייפת ומתפרקת, והיא פשוט נותנת לו להמשיך לבכות. התינוק הזה לא יודע מתי אמא שלו כן תיגש אליו או לא תיגש אליו. אין לו מושג. אז מה הוא עושה? הוא פשוט בוכה כל הזמן, אוקיי? ובעצם התינוק הזה הוא תינוק חרד, הוא חרד אמביוולנטי, הוא לא יודע אף פעם. יגשו אליי, לא יגשו אליי, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי. וככה הדפוס הזה מתפתח בעצם להיות אדם מבוגר שהוא בעצם חרד אמביוולנטי, הוא אף פעם לא יודע האם אוהבים אותו, האם הוא בכלל ראוי לאהבה או לא ראוי, אוקיי?
כן.
וככה מתפתחים הדפוסים האלה.
אנחנו נעתיק את השיחה לממש לדוגמאות מתוך הזוגיות, כדי שאנשים יוכלו למצוא את עצמם בתוך הסיטואציות האלה, או למצוא את הבני זוג שלהם, ואולי קצת לפתח חמלה לכל מיני מצבים, אבל אנחנו נעשה את זה אחרי השיר. אנחנו רוצים שככה המאזינים ישבו ככה עם עצמם, יקשיבו, יבינו, יחשבו על מה שאמרת עכשיו, והתעוררו להם שאלות. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בפייסבוק. אני יודעת שבוואטסאפ שלי אתם הכי אוהבים, אבל אם תעשו את זה בפייסבוק, אז גם מור יוכל לענות לכם אפילו אונליין. ואנחנו נעבור לשיר. אני חושבת שאני אבחר, ככה דיברת על תינוקות, אז נשמה שלי של עידן חביב, זה יכול להיות שיר שיכול להתאים לנו עכשיו.
כולנו חצאים בעולם ללא גבולות, סתם נשמות שמחפשות סיבה טובה לבכות, חצויים עם אפס כוונות לחזור על טעויות, עצרנו רק כדי לראות את הטוב בכל דבר. זו לא בושה קצת ליהנות מהמכות של החיים והבדידות של הלילות, חיכיתי לך דורות. נשמה שלי, איך דיברנו שעות ומצאנו תשובות, כבר לא שני חצאים. נשמה שלי, את רואה בי הכל, לא נותנת לי פה, את האור לחיים. כולנו עבודים, מחפשים עוד משמעות, לתת ללב לשוב, לא להיות כמו בובה קטנה חוט. חצויים שואפים אל הפשטות, כמו בית עם פזמון וניגון רק לקישוט. כי הטוב בכל דבר זה לוותר על חסרונות, להכיר תודה למוזה שחוזרת בלילות, לא יכול כבר לחכות. נשמה שלי, מצאנו תשובות, כבר לא שני חצאים. נשמה שלי, את רואה בי הכל, לא נותן שערי קרובה אליי. הלוואי, הלוואי שתתנגני עד סוף ימי. את מלווה אותי בכל דקה ביום ומלטפת בחום, וכמו ילד מתרגש שאת נשארת, זה מרגיש לי חלום. נשמה שלי, מצאנו תשובות, כבר לא שני חצאים. נשמה שלי, את רואה בי הכל, לא נותנת לי פה, את האור לחיים. נשמה שלי, איך דיברנו שעות, מצאנו תשובות, כבר לא שני חצאים. נשמה שלי, תן את ליפה,
איזה כיף שאתם איתנו עדיין, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אתה ואני מחזקים את הזוגיות, והיום אנחנו בחרנו לחזק את הזוגיות על ידי איזושהי הבנה של הדפוסים שלנו ואיך הם משפיעים על הזוגיות שלנו. ונמצא איתנו, אורח הכבוד, זה מור פלג, מייסד ומנהל של קבוצת הפייסבוק הענקית של עשרות אלפי אנשים של מדברים זוגיות, ואני ממש ממליצה לכם להיכנס אליה, כי זה פשוט מדהים להיות שם, אני שם עם עוד הרבה מאוד יועצים, וממש כולם נותנים את הלב ועוזרים אחד לשני, זה יופי של דבר, אנחנו אולי יצא לנו לדבר על הקבוצה אחר כך. אז מור, אחרי שהסברת לנו ככה מה השורש של הדפוסים שלנו, איך הם באים לנו מהילדות, ואיך נוצרים לנו דפוסים של היקשרות בטוחה, ואיך נוצרים לנו דפוסים של היקשרות חרדתית וכולי, בעקבות הביטחון או חוסר ביטחון שקיבלנו בילדות, אז אני רוצה לדעת איך אנחנו יכולים לזהות דפוס בעייתי בעצמנו. יש סימנים שיכולים לעזור לנו להבין שמשהו לא עובד, חוץ מאשר שיש קרייסס בבית, או שצריך להגיע לאיזה קרייסס כדי להרים דגל אדום?
תראי, בדרך כלל לקליניקה של הטיפול הזוגי, מגיעים אנשים כבר שהם נמצאים במצב של קרייסס, אוקיי? בעצם מצב שכבר קשה להם, שהם נמצאים עם בני הזוג שלהם בסיטואציה די מורכבת. רוב האנשים לא מגיעים כשהכל טוב. אז מטפלים זוגיים שמכירים את תיאוריית ההיקשרות, אז הם בעצם, הם עוזרים ללקוחות שלהם או לזוגות, להבין מה דפוס ההיקשרות של כל אחד, ובעצם כשהם מבינים את הדבר הזה, אז הרבה יותר קל להבין את זה, אבל גם כל אחד יכול לבד. השאלה היא, האם אני יכול להבחן את עצמי לבד? אז שיש בן זוג ויש קונפליקטים, ואין זוגות שאין להם קונפליקטים, אוקיי? אז כשיש איזשהו קונפליקט, אז אני צריך לשאול את עצמי מה אני מרגיש באותו הרגע, אוקיי? האם אני נמנע, זאת אומרת, האם אני מתרחק, ואני נמנע מסיטואציות רגשיות בעקבות הקונפליקטים, אז אני יכול להגיד לעצמי שיש בי משהו נמנע, אוקיי? אם אני דווקא מתחיל לפחד שהקונפליקט יגרום למשבר גדול ואולי יעזבו אותי, ואז אני צריך להתאמץ יותר ואני מרגיש תחושות אשמה, אז אולי אני חרד אמביוולנטי, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שאנשים הם או-או-או. לפעמים יש בך גם קצת מזה וגם קצת מזה. Okay. ויש דברים שמפעילים אותך באופן כזה, או מפעילים אצלך דפוס אחר. יש טריגרים.
דיברת כאן על הקליניקה, כי זה אחת השיטות ללכת ולשפר לעצמנו את החיים, כן? אפשר גם ללכת לקורסים ולסדנאות, ואני רוצה להגיד לך שיש לנו הרבה מאזינים, שאני מקבלת פידבקים שממש מתייחסים לתוכנית הזאת, פעם בשבוע זו השעה הזוגית שלהם, הם יושבים, יש לנו המון תוכניות עם כל מיני תרגילים וכל מיני דברים שנותנים להם לעשות ממש בבית עם עצמם, ויש זוגות שממש לוקחים את זה, גם חוסכים לעצמם כסף, גם זה שהם ככה אקטיביים, פרואקטיביים, והם, זה ממש עושה טוב לזוגיות, וקליניקה זה אחת מהן. אז אני רוצה לדעת, בשביל המאזינים שלנו, האם תמיד אפשר לשנות דפוסי התנהגות, או שיש דברים שאנחנו פשוט תקועים איתם לכל החיים? יש דבר כזה, דפוס שתקוע לכל החיים?
תראי, יש כל מיני דעות לגבי הדבר הזה. תפיסת העולם שלי, שהיא תפיסה טיפולית, אומרת שאפשר לשנות, אפשר לשנות הכל. אופי זה לא דבר שנולדים איתו, אופי זה דבר שזה נבנה בעקבות החוויות של החיים שלנו. בעצם ההתייחסות לדפוס היקשרות, התייחסות כאילו זה מנגנון הגנה. Okay? זאת אומרת, יש לי מנגנון הגנה שעוזר לי לא לחוות איזו חוויה קשה. הוא או גורם לי להימנע מסיטואציות, אוקיי? במקרה הזה סיטואציות רגשיות, או שהוא גורם לי לעשות איזושהי פעולה כדי שהצד השני לא יעזוב אותי במקרה של שני הדפוסים האלה. ומנגנון הגנה כזה אפשר לגרום לו להתפרק, אבל בשביל שאני אוכל לגרום לו להתפרק, אני צריך להרגיש בטוח, כי רק במקום שאני בטוח, אני יכול להיות פגיע, אני יכול להיות חשוף. אז בעצם הרעיון עצמו אומר ש אם בן הזוג שלי, כן, נותן לי את תחושת הביטחון, אז הוא יכול לעזור לי לרפא את הפצע הזה, או את מנגנון ההגנה הזה. וזה צריך הרבה מאוד מודעות, והרבה מאוד יכולת לשוחח על הדברים האלה.
שוב, כמו הרבה דברים שאנחנו נתקלים בהם פה, לרוח כל התוכניות האלה, זה שביטחון עצמי, שכבר דיברנו על זה, שזה אותו מקום שאני בטוח, שלא משנה מה יהיה, אני אוכל להתמודד, כן? זה לא בכך היכולת שלי לשבת פה עם מיקרופון ולדבר לקהל, אלא באמת הביטחון הפנימי, שלא משנה מה יהיה, אני אוכל להתמודד, שוב, הוא בסיס בעצם לפתור גם את הבעיה הזאת, נקרא לזה ככה, שנקראת מנגנון ההגנה, שזה דפוסים כאלה של חרדות ופחדים. ואם אני ככה מורידה את זה ממש לשפה שכולם יכולים להבין, אז אני רוצה לדעת מתי ההגנה הזאת, ההתנהגות הזאת שלי שמגוננת עליי, שלא נותנת לאף אחד כאילו לפגוע בי, מתי זה הגנה באמת ומתי זה כבר פוגע לנו? איך אדם יכול לזהות את זה?
תחשבי שאני נמצא עם זוג, אוקיי? אחד עם דפוס נמנע, כן? והשני עם דפוס בטוח, נגיד, בסדר? וזה עם הדפוס הבטוח, יש לו ביטחון מאוד גבוה, הוא בטוח בעצמו, הוא בטוח ביכולות שלו, הוא בטוח באהבה שלו, הוא מרגיש שהוא ראוי לאהבה, שהוא ראוי בכלל להיות מי שהוא, ובן או בת הזוג עם דפוס נמנע, שההתנהגות שאופיינית להם היא להימנע מסיטואציות רגשיות, למשל, להימנע מלחבק, להימנע מלהגיד אני אוהב, או אני מתגעגע, ולאורך הזמן, בן הזוג עם הדפוס הבטוח, מתחיל להרגיש שמשהו כאן חסר.
כן.
Okay,
חסר הוא נחמה, הוא מתחיל, משהו מתחיל להיחבל, הוא כל הזמן צריך לייצר בעצמו את הדלק הזה שיש בינינו עם השני נמנע.
אוקיי, ולא רק זה, הוא רוצה לדבר על הדברים, אוקיי? Okay? הוא אומר לו, תשמע, חסר לי. והדפוס הנמנע, מה הוא עושה? הוא לא מוכן לייצר סיטואציות רגשיות. אז הוא נמנע מלדבר. אז הוא כל הזמן מתחיל להגיד, לא, לא מדברים עכשיו, אין טעם להכביר במילים, אנחנו מבינים, אוקיי? והוא כל הפעם דוחה את השיח ולא מוכן באמת לדבר ולהתמודד עם הסיטואציה. והסיטואציה הזאת מתחילה להפוך להיות מאוד 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 מרחיקה ומאוד לא מקרבת, כאילו, מרחיקה ולא מקרבת זה אותו דבר, אבל התחושה היא שזה הופך להיות לא כיף להיות בתוך הקשר הזוגי הזה, ולא מבינים למה.
ואת יודע, וגם הכי כואב זה שיש כל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה גורמים שיכולים לעזור. ואם זה לא איזה טראומות של איזה אלימות קשה בילדות עכשיו, זה משהו שבאמת הוא פתיר. הוא פתיר, בן אדם, אני קודם כל, אני זוכרת על עצמי, כל איזה פריצת דרך שעשיתי במודעות שלי, בהבנה שלי, של דברים שעברתי, ואני גם חווה את זה עם אנשים בקליניקה שלי, זה דבר שמכניס לך כל כך הרבה אושר לחיים, ואנשים מרימים ידיים ומבטרים עוד לפני שהם מתחילים, מרוב הפחד לגעת בעניין הזה. אז יש לי איזושהי ככה, יש דפוסים שנראים קטנים כאלה, אבל הם בעצם יוצרים באמת הרבה ריחוק והרבה קושי בזוגיות. אתה יכול לתת איזושהי דוגמה לפני שנצא לשיר הבא וניתן למאזינים עוד קצת ככה לאבד את מה שאמרת, איזושהי דוגמה של משהו, תחשוב הרגע על מישהו שיושב עכשיו בבית, והוא אומר, טוב, לי אין את זה, מה, אמא שלי חיבקה אותי, נתנה לי, עשתה לי, וכאילו, אני לא בקטגוריה הזאת, אבל הוא כן מזהה קצת את הריחוק הזה מבת הזוג. תן לו איזו דוגמה שהיא קטנה, אבל שהיא בהחלט יכולה ליצור קושי וריחוק בזוגיות.
אני קודם כל רוצה לסייג ולהגיד שהיכולת של בן זוג לאבחן את בת הזוג שלו, הוא כמעט בלתי אפשרי.
לא, אני דיברתי אחד על עצמו. בן אדם מקשיב לך עכשיו, הוא מקשיב לך עכשיו, והוא אומר, אמא שלי חיבקה אותי, נתנה לי אוכל, הייתה לי אמא אחלה.
כן, 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 אני מבין. לא, רק אני לא רוצה שאנשים יתפתו ויגידו על בת הזוג שלהם, את מתנהגת ככה, או אמא שלך התנהגה ככה, את יש לך דפוס כזה, או לך יש דפוס כזה. אז אני רוצה שזה לא יקרה, בסדר?
בוודאי, שכל אחד יבדוק את עצמו חברים, כי לכולנו יש בעיות, דרך אגב, כל אחד יכול שאם לא את הבעיה הזאת, אז בעיה אחרת, וממש, ככל שתתרכזו יותר בעצמכם, יש לכם את הסיכוי להשיג משהו, כי מה שתנסו לשנות באחר, אנחנו כבר יודעים, זה לא יעזור ולא ייתן לכם שום דבר, רק מתח. אז תן לנו דוגמה כזאת לאיזה קושי קטן.
אז אני אגיד ככה. נדבר על חרד אמביוולנטי, אוקיי? הם בדרך כלל אנשים מאוד רגישים. הם רגישים כי עבורם זה שפעם נתנו להם את תשומת הלב ופעם לא נתנו להם את תשומת הלב. הדבר הזה מגביר אצלם את הסנסורים. אז הם מאוד רגישים לדבר הזה, אוקיי? אז אם אתם יודעים להתבונן פנימה, ויודעים שאתם אנשים מאוד רגישים, ומאוד מפריע לכם כל הזמן, שאתם לא בדיוק במקום הראשון אצל בן הזוג, אתם מרגישים לא תמיד חשובים, לא מספיק ראויים, בתחושה, בהרגשה הפנימית שלכם, כנראה, ושוב פעם, יש עוד הרבה מאוד פרמטרים שצריך לשים לב, אבל כנראה שמשהו בכם, אוקיי, הוא חרד כל הזמן, האם אני טוב, לא טוב, אני עושה את הדברים הנכונים, או עושה את הדברים הנכונים, או לא, התחושות האלה מלוות אתכם, אז כנראה שאתם שייכים לדפוס הזה. ואם אתם מרגישים, מתבוננים פנימה, דרך אגב, אנשים נמנעים, עם דפוס הקשרות נמנע, הרבה יותר קשה להם להתבונן פנימה לתוכם. אז אם אתם, קשה לכם להתבונן פנימה לתוככם, להבין מה קורה איתכם, יכול להיות שאתם מהדפוס הנמנע, למה? כי אם תתבוננו פנימה, ותסתכלו רגע שנייה מה קורה לחוויות שלכם, האם אין לכם יכולת להבין את החוויות של בן הזוג שלכם או בת הזוג שלכם, אתם נמנעים, אז זה דורש הרבה מאוד מודעות עצמית והמון יכולת להתבונן פנימה.
כן, כן. אני תמיד אומרת למאזינים שלנו שאם אפשר לעשות תהליך של מודעות עצמית עם עצמך, עזבו רגע אפילו את הזוגיות, שנייה, לכו תעשו תהליך עם עצמכם, בקליניקה, המקום האינטימי שלכם, שעה שהיא רק שלכם, עם המאמן שלכם או המטפל שלכם. יש לזה השפעות מאוד מאוד טובות על הזוגיות, עוד לפני שבכלל הולכים לאיזה טיפול זוגי או ייעוד זוגי, שזה כבר, אני חושבת שעשינו פעם תוכנית שמבחינה, אבל נגענו באיזה תוכנית, אולי נעשה פעם איזה תוכנית של מתי הולכים לייעוץ אישי, מתי זוגי, מתי זה יכול להיות ככה נחמד לתת להם כלים לבחור, איך לבחור את הטיפול הנכון בשבילי ומה יכול לעזור לי. אז אנחנו עוברים עכשיו.
אני אשמח לעזור. מה? אני אשמח לעזור בזה, תמיד.
אני יודעת, אתה מותק. אז אנחנו עוברים עכשיו לשיר. אתה אמרת לי שאתה מאוד אוהב את השיר ביחד של מרינה מקסימיליאן, ואני רוצה להקדיש אותו קודם כל למאזינים שלנו, ולמור פלג שממש נותן לנו מהלב שלו כאן ומהידע, ותודה רבה מור, אנחנו עוברים למרינה.
מאמינה בניסים, דברים משונים קורים לידי, כל הזמן יש צירופי מקרים. ניסיתי להתעלם, אבל זה כל הזמן חוזר אליי. כשפתחתי את הדלת, אלוהים יודע מה אני מצאתי שם. בוא שנמשכתי וידעתי שיש משהו מכוון משם. מאמינה במילים, דברים שאומרים ופתאום הם קוראים, לא נראה לי מוזר מבט בין אנשים. קשה להסביר, זה מרגיש לפעמים שהיינו פה כבר. אז פתחתי את הדלת, אלוהים יודע מה אני מצאתי שם. בוא אליי, אם הרוח נתפרתי ככה, סימן שאתה כאן עכשיו. מעליי, כבר שנים שאני מדמיינת אותך, מדבר אליי. בוא אליי, אם הרוח נתפרתי ככה, סימן שאתה כאן עכשיו.
ידעתי שנמשכתי וידעתי שיש משהו מכוון משם.
ואנחנו ממשיכים, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, מור פלג היום יצטרף אלינו וככה פותח לנו קצת את החשיבה על דפוסי ההתנהגות שלנו עוד מהילדות וכל מה שאנחנו אוספים בדרך ואיך זה מתנקז לתוך הזוגיות שלנו ואיך זה משפיע עלינו. ואם מישהו יצליח לתפוס מכאן איזה משהו אחד, זה יכול ממש לעצור אנשים מלעשות איזה שהם שטויות מחר. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, אחרי שדיברנו הרבה תיאוריה ונתת דוגמאות וכולי, זה מה הצעד הראשון שמישהו יכול לעשות אם הוא מגלה שיש לו דפוס שמפריע לו בזוגיות?
קודם כל, מודעות. קודם כל, לדעת שאני כזה, וזה לא משהו רע, אוקיי? זה בסדר, זה אני, זה המנגנון ההגנה שלי. אני לא אשם בזה, אני לא אחראי לזה, אוקיי? אמא שלי לא עשתה את זה מתוך, אמא או הדמות המטפלת, לא עשתה את זה מתוך כוונה רעה, אלא פשוט, זאת הדרך שלה. היא רצתה לעשות הכי טוב, וזה מה שיצא. ועכשיו אני צריך להתמודד עם הדבר הזה, והדרך הטובה להתמודד עם זה, כמו שאמרתי, קודם כל להכיר בזה, ואחר כך לדעת שהדפוס הזה יכול לגרום לבן או לבת הזוג שלי לסבל, אוקיי? לדעת את הדבר הזה, ואם אני יודע את הדבר הזה, אז לדעת לדבר את זה, לדעת להבין איפה זה פוגש את בן או בת הזוג שלי, אוקיי? ולראות מה אני יכול או יכולה כדי לשנות את הדבר הזה. בסוף, 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 כל אחד רוצה שיהיה לו דפוס בטוח. זאת השאיפה של כולנו. כי כשאנחנו בטוחים בתוך הקשר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות חשופים ופגיעים, ויודעים שבן הזוג שלי הוא המקום הבטוח, אז הרבה יותר נעים בתוך הקשר. זה מאפשר מרחב לכל אחד מבני הזוג. אין חרדות, אין קשיים, אין התרחקויות, אין שתיקות, אין... אוקיי?
תגידי, יש איזה נטייה, איזה משיכה של דפוס אחד לדפוס שני? כי זה יכול להיראות קצת מוזר, כתבה לי מישהי בוואטסאפ, איך אני אדע מה הדפוס של הבן זוג שלי, כאילו איך אני אדע אם עכשיו אני אלך ואני אפגוש מישהו אין לבן זוג, אם יש לו את הדפוס הזה או דפוס האחר, האם זה הגיוני שמישהו עם דפוס בטוח יימשך למישהו עם דפוס חרדתי?
לגמרי.
אוקיי.
זה יכול לקרות, אוקיי, זה יכול לקרות. בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, אנחנו נראה דפוסים נמנעים עם דפוסים חרדים, אוקיי? ועכשיו, השאלה היא למה זה קורה שנפגש דפוס חרד אמביוולנטי עם דפוס נמנע. למה הם מושכים אחד את השני? והתשובה היא, תחשבו רגע על אותה אימא שנמנעת. פעם נמנעת, פעם לא נמנעת. נמנעת, אוקיי? אז מה קורה לבן שלה או לבת שלה, אוקיי? הם לא יודעים מה קורה שם, אוקיי? ואיכשהו, כשאנחנו גדלים להיות אנשים מבוגרים, אנחנו מחפשים את הזוגיות שלנו, אוקיי? משהו בנו תמיד רוצה להגיע אל המקום המוכר, ואז אנחנו נמשכים לאותו מקום מוכר, ואנחנו רוצים להיות בו גם אם הוא מכאיב לנו. משהו כן. כאן עובד ככה לא כל כך טוב.
כן.
וזה עובד לשני הכיוונים. וכשנפגשים שני האנשים האלה, הדפוס הנמנע, שהוא נמנע מסיטואציות רגשיות, הוא נמנע, ונמצא הדפוס החרד שכל הזמן מחפש את הסיטואציות הרגשיות, הוא צריך את האישורים, הוא צריך, אז כששני הדפוסים האלה מתחברים ביחד, אז נוצר כאן קונפליקט מאוד גדול. אחד צריך את הריחוק, את הלבד, ואחד צריך מאוד את הביחד. קשה?
כן.
קשוח.
קשוח. זה באמת קשוח. וואי, אתה יודע, הרבה מאוד מאזינים שלנו הם הורים לילדים. ואחד הדברים שבאוטומט עובר עכשיו, זה רגע, איזה דפוס אני מייצרת לילדים שלי. ואולי, למרות שאנחנו בתוכנית של זוגיות, אולי נשקול באמת לעשות איזושהי תוכנית המשך, לאיך אנחנו עוצרים את ה... איך קוראים לזה, נו, את הלופ הזה, זה לא לופ אפילו, נו, את הספירלה הזאת שממשיכה ועוברת מדור לדור ומדור לדור. ולהסתכל על זה גם מהצד של ההורה, איך אני לא מייצר את הדפוסים האלה. אני ישר כבר עשיתי לעצמי חשבון איפה דפקתי את הילדים שלי, למזלי, נותנת להם הרבה הרבה כלים כקונטרה, ואני רואה איך, איך הם לא מאפשרים לדברים האלה להפריע, אבל לא כל אימא יכולה, או יכולה, רק היא לא תמיד יודעת. ותגיד לי, ככה, לפני שנעבור לעוד שיר, ואז אנחנו מסכמים, ואמרתי לך שתוכנית הזאת אפה מבחינת הזמן, האם זוגות עם דפוסי קשרות שונים יכולים להצליח לייצר זוגיות טובה?
בוודאי, בוודאי שאפשר. תסתכלי, מאחוריי כתוב, את לא כל כך רואה, בהימצא הרצון, תימצא הדרך.
כן.
אוקיי? ואני חושב שזה המוטו שצריך להיות בחיים של כל זוג, אוקיי? אתם אוהבים, תזכרו רגע ב... למה התחברתם ביחד, אוקיי? כמה הייתם שם אחד עבור השני, כמה רציתם להיות אחד עבור השני, כמה רציתם לקבל, וזה צריך להניע אתכם לרצות להיות בטוב, לרצות להיות ביחד. והרצון, הרצון האז, המוטיבציה הזאת של להיות בטוב, בתוך קשר זוגי, זה מה שצריך להניע, להניע אנשים, בעצם לרצות לתקן את עצמם, להבין שלכל אחד בתוך הקשר הזוגי יש אחריות על עצמו, והאחריות שלו היא להבין מי הוא, מאיפה הוא בא, מה נקרא לזה הסריטות, מה הפצעים שלו, ומה הוא צריך כדי לרפא את זה. ואם לא בן הזוג שלנו, אז מי יכול הכי טוב לעזור לנו, תגידי לי.
אז אני ממש כל פעם מחדש ככה כואב לי בלב, כי אני יודעת כמה אנשים פשוט חיים בתוך הקשר, זורמים בתוך הקשר, ואז כשמגיעים עגלים, אין להם לא כלים, אין להם מודעות, ובתוך, כשאתה בתוך סחרחורת כזאת של משבר שהולך ומדרדר, מאוד קשה לעצור, ולכן, לכן אני הקדשתי את כל התוכניות, אני כל הזמן אומרת את זה. התוכניות האלה מיועדות ממש לחזק לכם את הזוגיות, קחו משפט, קחו מילה, קחו קצה חוט, שיכול רגע לעצור את ההידרדרות הזאת ולעשות איזה חישוב מסלול מחדש. והרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו לא יכולים. זה פשוט לא בשבילי או אי אפשר לשנות את המצב. כשבעצם, אם אנחנו מסתכלים רגע פנימה, מה שבאמת קורה זה שאנחנו פשוט עוד לא יודעים איך. יש בלבול בין החוסר יכולת לחוסר ידע. זה לא שאנחנו לא מסוגלים, אלא אנחנו פשוט לא למדנו או לא מצאנו את השיטה שמתאימה לנו. אז אם גם לכם יש, אם גם לכם יש משפטים כאלה בראש, זה לא אפשרי וכו' וכו', תעצרו. השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה, זה לא אפשרי במקום זה, או שאתם פשוט לא יודעים איך? מה חסר לי? לנו? איזה ידע או גישה חדשה יכולים לעזור לנו? אולי כדאי ללכת ללמוד כדי להתקדם למצב יותר טוב, אולי כדאי ללכת לשאול שאלות מישהו, יש גם ברשת כל כך הרבה זמינות. וכמובן, התוכנית שלנו כל שבוע, והיא גם נשארת באוויר לדיראון עולם. לא תמיד אנחנו יודעים איך לשנות דפוס או להתמודד עם קושי, וזה לא קל לבד. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה עניין של למצוא את הידע או את מי שיכול לעזור לכם. ומכאן, אני רוצה שעם הדברים האלה, זה לא שאני לא יכול, זה אני פשוט לא יודע עדיין איך. אנחנו נעבור לשיר לפני הסיכום שלנו, ואני בוחרת, לא יודעת, שלמה ארצי, להציל אותך מעצמך.
תחת כל שמיים, ליד כל עץ עומד, הייתי בא תמיד אלייך להציל אותך. וכשהיית שוקעת כמו שמש דיכאון, הייתי בא באמצע כעס או באמצע יום. תמיד אחר הצהריים, כשאין סימן בחוץ, היית צוללת כרפיים
לארץ הילדות. היית הולכת לחפש את מה שמזמן, היית אומרת יש כספת וכולנו שם. וגם אם הייתי בצד השני של העולם ואת היית פה, גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם הייתי מנסה לבוא. וגם אם לא הרגש כבר כלום אפילו לא את עצמך, הייתי בא להציל אותך, להציל אותך אפילו ממך.
Hey, hey, I need somebody.
תחת כל שמיים כולנו בני אדם, חיים עם פחד בעיניים כל גיל ובכל זמן. אם צלצלי אני לוחש לך אעוף אלייך כמותי, להציל אותך מכל הרשע רק מי יציל אותי.
Somebody, hey, hey, is there anybody?
Hey, hey, I need someone to hate me.
וגם אם הייתי בצד השני של העולם ואת היית פה, גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם הייתי מנסה לבוא. וגם אם לא הרגשת כבר כלום אפילו לא את עצמך, הייתי בא להציל אותך, להציל אותך אפילו ממך. וגם אם הייתי בצד השני של העולם ואת היית פה, אם לא יכולתי להציל אותך מכולם הייתי מנסה לבוא. וגם אם לא הרגשת כבר כלום אפילו לא את עצמך, הייתי בא להציל אותך, להציל אותך אפילו ממך.
איזה מהר עוברת לנו התוכנית שלנו, ואנחנו הולכים ככה לארוז את המסרים, יש לנו ממש כמה דקות בודדות, ובשבילך יש לי איזושהי שאלה, אז אני רק אעבור ככה בבריף, אם שכחתי משהו תוכל להוסיף אותו אחר כך. מה שהבנו מהתוכנית הזאת לגבי דפוסים וההשפעות שלהם על הזוגיות, זה קודם כל הדפוסים שלנו, אנחנו מתחילים להתקבע אצלנו מהילדות, מהיחס שאנחנו מקבלים מאותם דמויות בוגרות ואחראיות עלינו, בין אם זה יחס שנותן לנו ביטחון ואהבה שמטפלים בנו, ובין אם זה יחס של ממש דחייה מוחלטת או הזנחה, או באמצע, פעם ככה ופעם ככה, לפי היכולת, וזה מי שקובע מי אנחנו נהיה, איך אנחנו נתנהג בחיים שלנו, איזה צורות קשרים אנחנו נייצר, איזה בני זוג אנחנו נהיה. אז אם אנחנו רואים שאנחנו בני זוג מסוג מסוים, לפעמים שווה קצת לשאול את עצמנו, לא איך אמא שלנו התנהגה, אלא איך אנחנו מרגישים שיכול לעזור לנו לכוון את עצמנו לצאת מהסיטואציה הזאת, או לבד שזה קשה, או בעזרת מישהו שיכול לעזור לנו. וזה לא חייב להיות או זה או זה, לפעמים יש לנו גם את זה וגם את זה וגם את זה, והשאיפה שלנו היא פשוט להגיע למקום של הדפוס הבטוח. ולך יש לי שאלה, מה אתה היית רוצה שהמאזינים שלנו יקחו איתנו, יקחו איתם מהשיחה הזאת, וישמו כבר היום בבית.
הייתי רוצה שאנשים ילמדו להתבונן פנימה לתוכם, ולהבין מה הם צריכים, ולדעת שלהיות בזוגיות, זה בעצם להיות במקום שבו אנחנו צריכים שיהיה מישהו שיבלה לנו את הצרכים האלה. ואם אני צריך שיחבקו אותי, שיגידו לי שאוהבים אותי, או אני צריך קצת ספייס, וקצת להשתבלל, וקצת להתרחק, הכל בסדר, הכל לגיטימי, רק צריך לדעת להגיד את זה, להגיד את זה בזמן הנכון, לדעת שבן או בת הזוג פנויים להקשיב לזה עכשיו, זה לא באיזה מריבה, אני תמיד אומר, בזוגיות לא מכים בברזל כשהוא חם, מכים בברזל כשהוא קר. כשאנחנו בטוב, כשאנחנו ברגוע, סבירו אחד לשני מה אתם צריכים, מה נחוץ לכם, תמצאו את הדרך ביחד להגיע לאותו מקום שירגיש נוח לשניכם, גם אם אתם שני דפוסים שעומדים על הקצוות של הספקטרום, אפשר למצוא את הדרך באמצע. תמיד אפשר.
כן. וואו, זו חתיכת עצה. אני רוצה להוסיף לעצה הזאת, שאם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים, תדעו לכם, זה לא ייעלם. כל רגע שאנחנו מדחיקים אותו פנימה, אין, הולך וגדל, ובסוף צורח את עצמו החוצה. הרגשות האלה לא נעלמים, ובסוף זה פשוט יכול גם לפרק לכם את הזוגיות שלכם, להגיע למצבים מאוד קשים, ממש חבל. אם אתם מרגישים שיש את הדפוס הזה, ואתם לא מצליחים לפנות לבן הזוג, אז או שתלכו ביחד, או שאפילו תלכו לבד. אני רוצה להגיד לכם שיש אנשים שהולכים לבד, או מגיעים אליי לקליניקה, ולא מספרים לבני הזוג שלהם, הם רוצים לחזק את את היכולת הזוגית שלהם, והם עדיין לא בנויים לשתף את בן הזוג, הם פוחדים מהחשיפה הזאת וממה בן הזוג יגיד, אז אפילו ללכת לבד, אפילו להקשיב לפודקאסט או לתוכנית הרדיו שלנו, או להיכנס למדברים זוגיות, ואפשר בעילום שם לכתוב מה אתם מרגישים ולקבל הרבה מאוד פידבקים. יש לנו פשוט שפע של אפשרויות, וממש להגיע למצב של פירוק הזוגיות, זה אומר שלא שמנו לב, או לא העזנו, או לא התגברנו על הפחד הזה, וזה ממש כואב וחבל.
אפשר עוד משפט?
בטח.
אני אגיד גם הרבה זוגות שצריכים ללכת לטיפול זוגי, וחושבים האם ללכת, האם לא ללכת, מה זה אומר עליי ללכת לטיפול זוגי. טיפול זוגי לא צריך להיות הדבר הזה שמעיד על זה שהזוגיות שלכם היא ממש כבר לא בסדר. טיפול זוגי לפעמים יכול לעזור, להציל, להיות הדבר הזה גם שמונע, לא רק זה שמטפל במה שמקולקל, אלא עוזר לא לקלקל. יכול להיות הקביים כדי להצליח להיות במקום טוב. אז פשוט כדאי לגשת וללכת. זה לא אומר שום דבר עליכם, זה אומר שצריך עזרה. והולכים ללכת ומקבלים אותה, ו
זהו. תקשיב, זה כמו שבן אדם לומד לנהוג, אז הוא הולך קודם ללמוד. אני נכנס לזוגיות, זה אחד הדברים, אם לא, זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים שלנו, זה הבסיס למשפחה, זה הבסיס להורות, זה הבסיס לאיכות חיים שלנו. אחר כך גם אנחנו יודעים, כבר דיברנו הרבה פעמים על ג'ון גוטמן ועל המחקרים שלו שאומרים שקשר משמעותי אחד, אז אם מי תעשו את הקשר הזה עם השכנה, יש לכם את הבן זוג, את הבת זוג, זה הזמן להגיד, זה יהיה הקשר שעליו אני מתאמן ואני הולך ללמוד, כמו כמעט כל דבר הכי קטן שיש לנו בחיים, אנחנו מקדישים זמן, כסף, משאבים ואנרגיה ללמוד, לא לפחד, ככה. ומי שמפחד, כן.
המקום שתמיד נשאלת השאלה, אז למה זה יוצא לי בתוך הקשר הזוגי? דווקא שם אני צריך להיות אחרת, אני כבר באדם מבוגר. והסיבה שזה יוצא, כי הקשר הזוגי זה המקום הכי קרוב, הכי דומה מבחינת הקרבה לקשר שלנו, לדמות שטיפלה בנו. בגלל זה זה יוצא שם.
כן, זה לא סתם, וואי, הלוואי ותבחר את ההרצאה בכנס שאנחנו הולכים, תכף אני אסביר לעשות, כי זה בדיוק, מדבר על העניין הזה. אז קודם כל, תודה רבה, מור פלג, שהיית איתנו כאן, וכמו תמיד, גם אני רוצה להוסיף מה שאני הייתי רוצה שתיקחו איתכם, זה אפילו קצה חוט אחד קטן שתוכלו לאחז בו ולהאמין, שאם יש זוגיות טובה וחזקה בעולם, גם לכם יכולה להיות אחת כזאת, וזה הזמן שלנו לסיים. אבל אתם ממשיכים, תכתבו לי, אני אף על זה, אף על זה, אני שמחה כל פעם לשמוע איך אתם חוזרים ומאזינים לתוכניות ומתאמנים ומבררים ביניכם את מה ששמעתם. אני מעריצה זוגות כאלה, אתם שואלים אותי מלא מלא שאלות, ואתם יכולים גם לפנות למור פלג, גם הוא נמצא בפייסבוק ומדברים בזוגיות, ולשאול גם אותו שאלות. אלו שלא מוכנים לוותר, שעושים כל מה שאפשר כדי להצליח, הם בסוף מצליחים, הם לא מסכימים לוותר על זה. אז תודה למור פלג שהיה איתנו היום, ותודה לכם על ההקשבה, ותזכרו, גם אם הדרך לא תמיד קלה, עם קצת רצון והרבה אהבה, אפשר להחזיר את החיוך הביתה ולהתפתח למדרגה חדשה של קשר. התוכנית, כמו תמיד, תישאר באוויר, גם באתר של רדיו סול, וגם אצלי ואצל מור בפייסבוק. אנחנו ניפגש בחמישי הבא, בשעה 7, ושם, לכל מי שנשאר איתנו עד הרגע הזה, מחכה לכם הפתעה מטורפת. אני אתן לכם רמז. אתם תהיו הראשונים שתוזמנו לכנס זוגיות וירטואלי, כל מה שיכול להקפיץ לכם את הזוגיות, ולתת לכם רעיונות ופתרונות וחוויות וידע ושפע של כוח, במקום אחד, הפרטים, בהמשך, החל משבוע הבא בתוכנית, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות בפייסבוק או בפרטי שלנו, ונדאג שתהיו הראשונים לקבל את ההזמנה. ואנחנו עוברים לשיר, לפני שיגמר, נעבור לשיר.
שבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשביל